אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי, אז אני מאמין שתאהבו גם את הפודקאסט ידע שווה כסף של בר ושי. מדבר על פודקאסט המנגיש את עולם הפיננסים בגובה העיניים. הפודקאסט הזה ללא ספק ישווה לכם כסף והרבה. חפשו ידע שווה כסף הפודקאסט. הנה משהו מעניין שגיליתי עליך. בגיל 25 סגרת את החשבון בנק, ניתקת את הטלפון, יצאת לעולם כמו שכתבת לי עם 250 שקל בכיס.
כן.
תסביר את הסיטואציה.
אני אוהב לזכר ברגע הזה. בגיל 22, הכי בכותרות, שנה אחרי הצבא עברתי לגור בברלין, גרתי שם שנה וחודשיים, עבדתי בתור מדריך סיורים. מתוך הזמן שם התחלתי להבין שהוא הולך ומסתיים ומה הלאה, והייתי כבר מודע אז לאפשרות של ללכת פול פאוור עם הלב, כאילו מה אני הכי 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 רוצה, הכי פנטזיה, לך על זה, אתה יכול. והיה לי, כאילו אני רוצה לנסוע לאוסטרליה לעשות מסע טרמפים. הייתה לי אז איזה מישהי קנדית שהכרנו ולפני, והזמנתי אותה להצטרף אליי, והייתי איזה שנה פלוס באוסטרליה וניו זילנד במסע, שבמהלכו הגעתי למצב שסקרן אותי לדעת מה קורה אם נגמר לי הכסף.
Okay.
ואני לא מנסה לגרום לזה שיהיה לי עוד כסף. מה קורה אם אני אהיה במציאות בלי כסף? הגעתי למצב הזה וגיליתי, באמת קרו לי ניסים גדולים. גיליתי שהעולם הוא לא מה שסיפרו לי עליו, וכל הפחדים האלה הם לא באמת העניין. ואז חזרתי לארץ אחרי שנה וחודשיים, כי אח שלי נולד לו ילד ראשון, אמא שלי הייתה לומדת 60, והרגשתי רצון להיות עם משפחה, ואחרי איזו תקופה בארץ שקצת עבדתי, וכזה ניסיתי להתאקלם חדש, הבנתי, לא, זה לא נגמר, אתה צריך ללכת לשלב הבא. והשלב הבא הייתה ממש לשחרר את כל הכבלים, כל מחויבות, כאילו, שיש לי לציפיות ממני, שהסי של זה היה כאילו לא רוצה בנק, לא רוצה טלפון, רוצה להיות עם תיק על הגב, ללכת בעולם רק אני, עם הרגליים שלי, ולראות מה קורה. אז זה היה...
וכמה זמן היית במצב הזה?
במצב הזה הייתי...
כי טלפון עכשיו יש.
כן, הייתי במצב הזה בערך חצי שנה, שהוביל אותי לבסוף להבנה שיש לי רצון וצורך להגן את עצמי בארץ, ולעבור תהליך עמוק של ריפוי ביחסים עם ההורים שלי, כדי באמת להיות חופשי בעולם, מה שנקרא, כי הבנתי שלא משנה כמה רחוק אני הולך, כל עוד אני מחזיק את הפצעים ואת הכעסים ואת הכאבים האלה מהיחסים מהבית, אז זה פשוט ילך איתי לכל מקום. אז הבנתי שאני רוצה לחזור לארץ, והבנתי שאני רוצה להיות אבא, שזה בעצם יאגן אותי וכמו ייתן לי את התשתית בשביל לעבור את המסע ריפוי הזה, שהיום יותר מ-10 שנים אחרי אני יכול להגיד שהוא שלם, כאילו מה שהיה לי בראש שצריך לקרות, הצלחתי עם ההורים לעשות אותו, והיום היחסים במקום אחר ויש רוח גבית, וכל מה שאיחלתי לו אז שהרגשתי שזה לא זמין, עכשיו יש, אז...
טוב, זה עבד. אז הולכים להעמיק לתוך המסע, זה נשמע, כן. נשמע שהולך להיות מעניין.
כן.
אבל זה מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא אלון מור.
כיף להיות פה ערן, ממש זכות גדולה.
אז ברוך הבא, ואלון הוא מאמן רוחני ופרקטי בשיטת המאיה, מלווה אנשים לשינויים חיוביים ומתמחה במערכות יחסים וזוגיות. אז וולקאם, ברוך הבא. אנחנו מקליטים ככה בימים מאוד מורכבים אחרי כל המלחמה, ואנחנו עוד בעיצומה, אני לא יודע בדיוק מתי הפרק הזה יעלה לאוויר, אבל ומה יהיה אז כשהוא יעלה לאוויר, אבל אנחנו עכשיו ככה עוד בעיצומו.
שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זה אלון?
איזו שאלה. יש לזה את הכיוון המאוד רוחני שאני גם חי אותו, וגם את הכיוון המאוד פרקטי. אז דווקא אני אתחיל מהפרקטי. אלון בן 37, אבא לאלה, בת 10, חי בטבעון, מאמן הוליסטי, מוסמך ברידמן, עוזר לאנשים לעשות שינויים חיוביים בשיטת המאיה, אני עובד עם החוכמה של הזמן הטבעי של המאיה, שף טבעוני. אלון הוא קודם כל בן אדם שלא מתפשר על האמת שלו ועל הערכים שלו. הולך עם הלב קודם כל, בכל בחירה שאני לוקח בחיים, והולך עם סטנדרט מאוד גבוה של אינטגריטי ויושרה לאמת שלי ולדרך שלי ולדרך שבה אני רוצה לראות את העולם הזה הופך להיות, אז כבר היום הולך את הדרך הזאת כדי ליצור את המציאות הזאת בסביבה שלי.
מה זה אומר שיטת המאיה שהזכרת קודם?
אז במשך 12 שנה אני חי וחוקר באופן יומיומי את חוכמת הזמן הטבעי של המאיה, שהיא בעצם חוכמה מודרנית שמבוססת על המקורות של תפיסת הזמן של המאיה ולוחות הזמן של המאיה, ואני חוקר את המציאות מתוך הסימנים היומיים והגלים של השלושה עשר ימים והמחזורים של הזמן הטבעי של המאיה שבעצם...
מה זה אומר? אתה יכול לתת איזו דוגמה כזאת שרגע...
כן, מדובר בלוח שמבוסס על לוח הצולקין של בני המאיה, הלוח המקודש העתיק, שעבר איזושהי אדפטציה מודרנית לידי איזשהו דוקטור אמריקאי שהנגיש את המידע של הזמן הטבעי של המאיה למערב, הוא קרא לזה היסטוריה הקוסמית, הוא בעצם עשה מחקר חיים שחיבר בין האירועים ההיסטוריים שאנחנו, כפי שאנחנו מכירים אותם, בהיסטוריה העדכנית והעתיקה, וחיבר אותם עם מה שאפשר לומר אסטרולוגיה, כן. אבל בצורה מאוד מתמטית וממוקדת, ומפה בעצם דרכם, מחזורי הזמן שהמציאות שלנו מתפתחת דרכם. אתה שמעת על הנבואה הזאת שהייתה שקושרה למאיה של 2012.
זהו, כאילו הם אומרים, לפי נגמר הלוח, מה שאני מכיר זה שנגמר הלוח שנה שלהם שם ב-2012, לא? זה לפחות
משם. אז זה לא מדויק, כן. בסוף 2012 בעצם הנקודת ציון הייתה שמספר מחזורי זמן במקביל הגיעו להשלמה, שהם יפו מחזורי זמן קצרים יותר של עשרות שנים, מאות, אלפי, עשרות אלפי שנים, ובעצם הנבואה הזאת סיפרה שבזמן הזה הולך להתחיל איזשהו תהליך שהוא יהיה ההתחלה של איזושהי לידה מחדש של הפלנטה הזאת. שהם דיברו על 2020 גם כשנה שבעצם השינוי הזה יהפוך להיות רווח לתודעה הקולקטיבית, לפני כן יותר אנשים שכאילו באו מכיוונים רוחניים יותר עסקו בזה, ובעצם דיברו על זה שאחד אחד המקורות לבעיות שאנחנו חווים כרגע בעולם, זה שאנחנו, במיוחד בעולם מערבי, בעצם סטינו מהתדר הטבעי של הזמן. שאנחנו בעצם חיים לפי תפיסת זמן שהיא מלאכותית, השעון של ה-12 שעות בחצי יממה, 60 דקות, 60 שניות, ושבהכי בפשטות זה ניתק אותנו מהטבע, מהטבע של עצמנו, מהטבע של האדמה, ואנחנו בעצם מקיימים איזושהי סטייה כזאתי, מתוך התפיסת זמן המלאכותית שאנחנו חיים על פיה, שבעצם גורמת לבעיות שאנחנו חווים להעמיק, ושהם ידעו לומר שככל שהזמן יעבור זה יוביל למשברים גדולים ולאסונות טבע וכל
די מה שאנחנו חווים, כן.
בדיוק, ושבעצם אחד המפתחות בשביל, אפשר לומר, להחזיר את עצמנו למסלול המיטיב והבריא כישות קולקטיבית של בני האדם על האדמה, זה קודם כל לחזור להסתכל על המציאות שאנחנו בעצם חלק מהטבע, ולכן אנחנו כפופים לחוקי הטבע, ועלינו ללמוד מחדש מה זה אומר, קודם כל תודעתית, ואז פרקטית, לחיות כחלק מהכדור הארץ הזה. אז החוכמה של המאיה היא אחד הכלים שהגיעו אלינו לזמן הזה, בשביל לעזור קודם כל תודעתית, להיזכר איך המציאות הזאת עובדת.
אז איך זה בא לידי ביטוי ביום יום, נגיד אם אתה, גם עם עצמך, או אתה עם אנשים, נגיד שאתה עובד איתם, איך ההבנה הזאת היא מתורגמת ליום יום?
אז הלוח שאני עובד איתו הוא בעצם נותן איזשהו כמו מפת דרכים, כמו לוח שנה, אבל שכל יום יש לו איזשהו איכות אנרגטית, וכל אחד מאיתנו יש לנו את הסימן האישי שלנו שמקושר ליום שנולדנו בו, שהוא משקף בצורה מאוד יפה ודי ישירה איכויות בסיסיות שכל אחד מאיתנו יכול לזהות בעצמו. זה העבודה שלי בעצם, אני יודע לראות את זה באנשים ושקף את זה. ובו זמנית זה גם מדבר על זה שכל יום יש לו איזושהי איכות אנרגטית כמו שיעור שאנחנו עוברים דרכו, וכל 13 ימים שמבוסס על 13 ירחים, מחזור הירח בתוך שנה סביב השמש, שבעצם יש בשנה 13 מחזורי ירח בשנה טבעית, אז הם מדברים על כך שגם במיקרו ביום יום אנחנו נעים ומתפתחים בתהליכים של 13 ימים, כמו גלים, ממש שיש להם איכות גם זכרית של התפתחות וגם איכות נקבית ירחית של מחזוריות, וזה איזושהי משלב מחדש, כמו לומר, את התפיסה היותר מעגלית של החיים. אבל מה שאני יודע לעשות זה, אני פוגש בן אדם, אני לוקח תאריך לידה שלו, אני יודע מה הסימן שלו, אז אני כבר יודע עליו המון, ואז אני מסתכל על מערכות יחסים שיש לו בחיים שהוא מבקש לפתור בהם קונפליקטים, אני מסתכל על השנה האישית שהוא נמצא בה עכשיו, ולפי זה ולפי השיח עם הבן אדם אני בעצם יודע בצורה יותר מדויקת וישירה להכווין אותו ולעזור לו למצוא את הצעד הבא הכי נכון עבורו, כדי יותר להתחבר לעצמו, להתחבר למסלול שהוא נכון לו, ולבחור בחירות יותר מדויקות עבורו ביום יום.
אחד הדברים שככה ממה שלמדתי עליך זה שאתה קצת ככה נגענו בזה גם בפתיחה, זה שאתה מאוד הולך בדרכים או נמצא באזורים של חוסר ודאות. מאיפה זה מגיע, למה בעצם?
שאלה מעולה. מגיל מאוד צעיר הייתה לי איזושהי ידיעה שאני לא צריך לעשות מה שכולם עושים, כאילו אפילו יותר מזה, אם כולם עושים משהו בצורה אוטומטית היה לי איזה כאילו עצור, תסתכל רגע מה קורה פה, אתה רוצה להיות חלק?
זה משהו שבא ממך או מהחינוך?
משהו שבא ממני, אני לא יודע להסביר את זה.
בבית כאילו מה הייתה הכוונה?
בבית הייתה הכוונה די קונבנציונלית, ההורים כאילו מאוד דגלו בכיוון של תלך בדרך הבטוחה, תבטיח לעצמך את העתיד, אתה יודע, היה לי אח אמצעי, אני הצעיר מבין שלושה, שהוא כאילו פרץ, הוא היה מאוד, בן אדם מאוד רוחני במהותו, מאיזשהו הילד, והוא מאוד כזה פרץ את כל המוסכמות.
פרץ לך את הדרך.
אז דרכו הוא פתח לי את המודעות לכל מיני דברים אחרים שקיימים בעולם, שאחרת מהסביבה שלי לא הייתי, אנשים שגדלתי איתם, כולם גדלו בסביבה די, חינוך די דומה אליי. וככל שהתקרבנו לצבא ולדברים האלה, והבנתי שאני שואל שאלות שאנשים סביבי לא נעים להם בכלל שאני שואל אותם, ואני מטיל ספק בדברים שכאילו, למה אתה מביא לי את זה עכשיו פה? אני לא רוצה לדעת, אני רוצה לראות את זה. ואז והצבא הייתה לי תקופה מאוד קשה, מאוד הרגשתי כאילו מצד אחד היה לי הרבה מודעות וערכים ואידיאולוגיה של כאילו למה אנחנו פה, למה אנחנו עושים את זה, אבל בחרתי להיות בצבא בצורה מודעת בגיל הזה, אבל מתוך הניסיון שלי בצבא שראיתי שאנשים סביבי כאילו הולכים כמו עדר לתוך הדבר, אבל
שאלות.
אין להם, והם גם מתוך זה הם כאילו לא אכפת להם, הם כאילו שמים, הם מזלזלים בציוד של הצבא, מזלזלים בעבודה שלהם, לא לוקחים, שמנסים כאילו לעשות כמה שפחות, ואמרתי יש פה סתירה כל כך חריפה שלי, כל כך קשה להכיל, שאמרתי איך שאני יוצא מהצבא אני עולה על המסלול שלי ואני לא מסתכל אחורה, לא מעניין אותי מה אומרים לי, לא משנה, אני לא הולך בדרך הזאת, זה לא הגיוני. ואז באמת הגעתי בגיל מאוד צעיר ללנדמרק פורום.
באיזה גיל זה?
זה היה, קודם כל עשיתי את זה כבר, גרתי עם ההורים שלי באוסטרליה בגיל 15-16, לאח שלי אותו אח אמצעי עשה באותו שלב, כן, עשיתי את זה לבני נוער. ואז אמרתי לעצמי, אחרי שאני משתחרר מהצבא, אני ישר עושה את זה עוד פעם כזה, לתת לי כלים ודחיפה להתחלה החדשה הזאת, ושם באמת הבנתי שיש לי דרך ייחודית משלי, הבנתי שיש לי אפשרות לבחור להיות אמיץ, ושהפחד לא יגדיר מי שאני, והלכתי על זה פול גז, כאילו, זהו.
לנדמרק זה הייתה הסדנת התפתחות הראשונה, אפשר לקרוא לזה שאני עשיתי גם, לא בגיל 15, אבל אתה יודע, 2005 אני חושב, אנחנו מדברים כמעט 18 שנה. אבל כן, גם לי זה היה ככה פתאום רגע משמעותי לבחון הרבה אמיתות ותפיסות עולם שאתה יודע, אנחנו מתוכנתים על פיהם, המוסללים לתוכם, ולהסתכל לדברים מזווית אחרת.
כן.
אז אבל בוא נחזור רגע לעניין של האי ודאות, אז למה אבל דווקא לבחור בין מין נתיב חיים שהוא של הרבה אי ודאות? מה יש שם עבורך?
הכי בפשט זה מרגש, זה ממלא, זה מכניס איזשהו אלמנט של הרפתקנות לחיים, שבגיל מאוד מוקדם אמרתי, כאילו אם אני כבר חי את החיים האלה ואני כבר פה, אז לעשות את החוויה הזאת כמה שיותר מלאה, איכותית, משמעותית, מרגשת, ללכת בדרכים שלא נסללו קודם, ובשלב גם מוקדם זה התחבר לי עם הערכים שלי, כאילו ראיתי שהעולם הזה בעצם הולך לאיזשהו מסלול של הרס עצמי, זיהיתי את זה בגיל מאוד מוקדם. אמרתי, זה חייב להיות ככה? כאילו, אנחנו חייבים ללכת במסלול של ארץ עצמי כדי להתעורר ולהבין שאפשר אחרת. ואז בשלב מוקדם, דרך הפורום, בעצם הבנתי שאם אני הולך ביושרה לפי הערכים שלי, יש לי דרך משלי ללכת, ואם אני מתמיד בה באומץ, אז הולך להיות לי אחלה חיים, כי אני הולך לחוות משהו שאף אחד אחר לא חווה לפניי, וזה...
אבל זה מאוד מפחיד להיות במקום כזה, זאת רוב האנשים יעשו הכל, ישלמו מחירים מאוד יקרים, רק בשביל כאילו איזשהו שווה ודאות.
נכון.
אז איך אתה מתמודד עם המקום הזה של חוסר ודאות? מה עוזר לך?
יש לי...
אנחנו מחפשים איזשהו אורגנים, אתם יודעים, גם התקופה הזאת ש... שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא תקופה מאוד אינטנסיבית של חוסר ודאות לכך הרבה אנשים.
נכון. ופה נכנס הצד המאוד רוחני שלי שאין לי איך להסביר את זה חוץ מי, יש לי איזושהי ידיעה פנימית שהבריאה האלוהים איתי, שהם רוצים שיהיה לי טוב, שהם רוצים שלכולנו יהיה טוב, ושאם אני הולך עם הלב שלי קדימה, סימן שאלוהים איתי. גם אם החוסר ודאות כל כך גדול, אין לי מושג מה יקרה, זונים שלחתי בלי כסף, אתה יודע, הייתי, הלכתי בעולם, לא ידעתי איפה אני הולך לישון לפעמים, לא ידעתי מי יביא אותי לשם, מה יקרה, הייתי מוכן לישון בחוץ, הייתי מוכן לישון במגרשי חנייה, אף פעם זה לא קרה, פעם אחת ישנתי בפארק מתוך בחירה, ביום הראשון שהגעתי לניו זילנד, הגעתי באמצע הלילה, אבל לא רציתי לשלם על הוסטל של 4 שעות שינה, איזה 25 דולר, אז הלכתי ברגל ואיזה שוטר, שחזר מבילוי בפאב, שאלתי אותו אם הוא מכיר איזה פארק שאפשר לישון פה, והוא הכווין אותי לאיזה פארק, כן, זה היה ממש כזה מגניב, אתה מגיע לניו זילנד השוטר שחוזר מהפאב, שם אתה יכול לישון, תקום בבוקר, תרוס את הדברים שלך שאנשים לא יבלו, אבל הכל טוב, בטוח שם. אז אני חושב שבגלל שלא התבססתי על מציאות החומרית נקרא לזה, על זה שלי עבודה או תואר, או אף פעם לא היה לי את זה במערכת, אז כשהתחלתי לפגוש את החוסר ודאות בתור בן אדם צעיר, כאילו לא היה לי מה להפסיד.
יכול להיות שזה אולי חלק מהעניין.
זה היה לי הרבה יותר, הייתי רק אני אחראי להשלכות של המעשים, והייתה לי את האמונה הזאת שאף אחד לא באמת, יש סכנות, אבל אנשים, כאילו העולם לא רוצה לפגוע בי עכשיו.
אתה מדבר במה שזה עלה לי, שכאילו כל דברים שתיארת של עבודה וכסף ותואר וכל מיני דברים כאלה, זה המון כמו עוגנים חיצוניים כאלה שאנחנו נתלים עליהם בשביל ליצור לנו איזושהי כמו ודאות בחיים. ובעצם ממה שאתה מתאר, ברגע שלא היה לך את כל הדבר הזה, את העוגנים החיצוניים האלה, אז העוגנים היחידים שיכולת להתעלות עליהם, כמו שאני שומע, זה עוגנים פנימיים.
כן.
זאת אומרת, זה האמונה שלך בעצמך, בורא, מה שזה לא יהיה, ביכולות, בזה שאתה בסדר, שכאילו, זה הרבה הישענות פנימה במקום הישענות החוצה.
כן. כן, ממש, וגם אני תמיד נותן את הקרדיט לבריאה על זה שכשהייתי בשלב של לשאול שאלות לקראת השלב הזה, אותו שלב שקפצתי למים העמוקים, אז שלחו לי אנשים, אני קורא להם מלאכים, אבל אנשים שביליתי איתם תקופות, שפשוט חלקתי איתם איפה אני נמצא, והם ידעו לתת לי את התשובות לשלב הבא.
מעניין.
וכאילו להראות לי דרך, נגיד שהייתי עם השאלה הזאת פתאום הכרתי איזה בחור באוסטרליה שככה מהדרך הגעתי להתנדב אצלו לא כזה מין שטח קטן בערים מחוץ למלבורן וסיפרתי לו שיש לי את המחשבות האלה והוא אומר לי אתה יודע אני חייתי שנתיים בלי כסף.
אז בוא נרגע לחזור לדבר הזה, מעניין כי נגעת עליו קצת בהתחלה כאילו מה אחד כאילו למה בכלל סקרן אותך לגלות מה קורה כשנגמר הכסף?
כי היה לי איזה קול בראש של אבא שלי, שאמר לי כאילו, העולם מסוכן, אם לא יהיה לך כסף, יקרה לך משהו רע. עכשיו, אבא שלי ייצג את הקול הזה, אבל זה משהו שבכל מקום. אמרתי, זה לא מרגיש לי האמת. זה לא מרגיש לי האמת בתוכי. אני כאילו חייב לחצות את הקו הזה, בשביל להוכיח לעצמי שזה לא נכון. זה ממש הדליק אותי. זה כאילו, הרגשתי שזה האתגר שאני, החיים דוחפים אותי לעבור אותו. כי לא האמנתי ועד היום שאומרים לי, טבע האדם רע מנעורה, והעולם מקום מסוכן, זה לא, אני לא מאמין לזה. פשוט לא מאמין לזה. למה שאני אאמין בכזה דבר אם אני יכול לבחור? אם אני יכול לבחור להסתכל על בן אדם בעיניים אוהבות, או בעיניים שהוא מסוכן לי, למה שאני אבחר בזה שהוא מסוכן?
כן.
אז אילו כבר אז הלכתי עם התפיסה הזאת, ואמרתי, אני רוצה לראות מה קורה אם אני לא הולך בדרך הזאת, שכאילו הסלילו אותי בה שאתה חייב תואר ו... כל היציבות הזאת החיצונית בשביל להרגיש ביטחון בעולם. וגם אני כאילו לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, יש לי את הדרך העצמאית שלי בעולם הזה ואני מניח לכל אחד מאיתנו וכאילו אמרתי אני רוצה לגלות עבור עצמי את האמיתות האלה, אני לא רוצה לחיות עם אמת של מישהו אחר, זה הנחות של פחד וסכנה.
כן, מעניין. אז מה גילית בתוך ההתנסות הזאת?
גיליתי הכי בפשטות שהמציאות הזאת היא קסם, שכשאנחנו נמצאים ברגע האמת ואנחנו צריכים משהו, אנחנו באמת צריכים אותו, ואנחנו כמו אומרים לעולם, אני חייב עכשיו שתביא לי מישהו שאני צריך לישון במקום חם הערב, כאילו אני לא יכול לישון בחוץ בגשם, לדוגמה. תביא לי משהו, שלח לי מלאך, תמיד זה מגיע.
תן לי דוגמה, כמה דוגמאות ככה, מהיום יום שלך שזה קרה.
כן, לדוגמה, היה מסע אחד שעשיתי מהדרום של אוסטרליה, מאדלייד, הייתי צריך להגיע לאזור בריסבן, שזה בערך כמה ימים של נסיעה רצופה. הייתי אז כמעט בלי שום כסף, כאילו לא כסף שאכלתי לקנות כרטיס טיסה או לשלם על אוטובוס לשם. אמרתי, אני צריך מישהו שירצה למצוא טרמפ, נכנס לאינטרנט, מוצא בן אדם, כותב, אני נוסע מאדלייד לבריסבן, אני רק מחפש חברה, אני לא צריך כסף. טוב, תקשר אליו, הוא מאוד שמח, בוא, בכיף. יומיים אני נוסע עם הבן אדם, הוא עוצר במוטלים כאלה, בקצוות של האוטבק של אוסטרליה, רק בכיף, בוא תישן איתי בחדר וזה, ואני רק כאילו בהוקרת תודה, אז אני מרגיש מה יש לי לתת את הסיפורים שלי, וחלקתי איתו סרטים מעוררי השראה בערב שהיו לי במחשב. והוא הוריד אותי איזה 700 קילומטר מאיפה שהייתי צריך להגיע אליו. עכשיו אתה רואה את זה במפה, אתה אומר בוא נה, הוא לקח אותי את כל הדרך הזאת, זה אוסטרליה, זה מקום גדול, זה קטנצ'יק מה שיש לי לעבור פה, אבל אני יורד, אני רואה איפה אני, אז בלי טלפון חכם, בלי כלום. בוא נה, זה 700 קילומטר עכשיו טרמפים, כאילו הוא הוריד אותי באמצע היום באיזה מקום שכוח אחל, כי הוא המשיך לשם ואני הייתי צריך לשם. ואני זוכר עצמי עומד שם ברגע הזה, ואני כאילו באמצע שום מקום, אני לא יודע איפה אני. לא משנה לי איפה, אני יודע מה הכיוון שאני צריך להגיע אליו, ואני יודע שיקחו אותי לשם. ומצאתי את עצמי במסע הזה, באותו ערב הגעתי לאיזושהי עיירה, נהיה חושך, היה צפוי גשם. אמרתי, טוב, יש לי קצת כסף, אני אלך לסופר, יקנה לי שיהיה לי קצת אוכל, ואני אומר, טוב, מה עושים עכשיו? כאילו, לא שאני הולך לשן באיזה מגרש חניה, כי הולך להיות גשם, או שיקרה משהו, ואני יוצא מהסופר הזה, ומשהו אמר לי, צא מהיציאה האחורית, ואני יוצא מהיציאה האחורית לתוך איזה מגרש חניה חשוך, ופתאום מימין, אני רואה שם בצד ימין איזה אור של חנות, משהו באינטואיציה שאמר לי, לך לשם, ואני הולך לשם, ואני רואה שם איזה בחור עומד בחוץ, ואני אומר, ערב טוב, ערב טוב, תשמע, אני סוג של מטייל פה, והגעתי לכאן בחשיכה, לא מכיר את המקום, ואני, אין לי כל כך כסף עכשיו, אני לא יודע גם איפה אפשר לישון פה, יש אפשרות אולי שתסכים לי לישון פה בחנות שלך, אני אקום בבוקר, אני אפנה, אני עושה להיות הכי כאילו דיסנט, אתה יודע, אני בן אדם טוב, באמת לך לדאוג, והוא כזה, לא מבין מה לעשות איתי, הוא אומר, טוב רגע, אני צריך להיכנס לשאול את הבת זוג שלי, והוא נכנס, ואני כאילו מחכה רגע בחוץ, ואז אני אומר, מה אתה, כאילו, תכנס, הבת זוג שלך בטח רוצה לראות, שלא מדובר פה באיזה בן אדם הזוי, ואני הולך אחריו, ואני נכנס, ואני רואה איזה בית קפה קטן, מקסים כזה, הכי, הכי טוב שיכול להיות באווירה, ואני רואה איש, אותה, אישה ממש נחמדה, והיא מסתכלת עליו, והיא כזה, מה? ואז הוא, אני כזה, שלום, אני אלון, זה הסיפור שלי, כאילו שאלתי אם אפשר לישון אולי פה, אני בבוקר קום, מפנה, ואז מסתכלים, אני אומרים, לא, אתה יכול לבוא אלינו הביתה לישון. אוקיי? מגיע אליהם הביתה, בית נחמד, זוג צעיר, כאילו הבית קפה הזה בעצם זה
העסק שלהם.
זה החלום שלהם, שהם מגשימים ביחד, יש להם איזה בית, שטח עם כזה אדמה, ואתה תישן במחסן, יש לנו כזה מחסן גדול כזה, ונשחק שם מיטה, ויש שם קמין קטן, ובואו נאכל ארוחת ערב, ואני הייתי, התחלתי אז לבשל, שף טבעוני, התחלתי אז לבשל לאנשים שהייתי נווד, להם, אני מה זה אשמח לבשל לכם ארוחת ערב, תסכימו לי עם כזה, לא, אתה עורך, לא, זה הכיף שלי, באמת, אני מה זה אשמח, טוב, מה עושים? מתחיל לראות מה יש להם, שקשוקה אני אכין להם. מוצא, בשל להם במטבח, מטבח גם מפואר של אנשים כאלה עם בית קפה, מסעדה, אחרי איזה חצי שעה אני יושב איתם בסלון, אתה יודע, עם האוכל שהכנתי להם, שותה בירה, מדבר איתם ברומו של עולם על החיים, על הכל, ואני מסתכל, כל פעם אני מסתכל, אני אומר, אתה קולט מה קרה פה עכשיו? וכאלה מקרים, שוב ושוב ושוב, כאילו משום דבר, מריק.
מדהים.
ניסים.
אז מתי זה בעצם, מתי בעצם זה מסתיים, כאילו הניסוי הזה?
אז בניסוי הזה הגעתי, המשכתי, אז זה בעצם אחרי התקופה הזאת, עוד חזרתי לארץ התקופה, ואז יצאתי באמת למסע בלי החשבון בנק ובלי הטלפון, והתחלתי גם באותה שנה, כמה פעמים התנסיתי עם עם LSD וחומרים פסיכדליים וכזה, פתאום כל המציאות שלי קיבלה עוד מלא מימדים, ומצאתי את עצמי די מעכשיו לעכשיו נוסע לאירופה, ומאירופה הגעתי לאיים הקנריים, לריינבואו, אם אתה יודע מה זה, צפות כזאת בטבע של קורית בכל העולם, של אנשים שנפגשים למשך חודש וחיים ביחד בטבע, וכל אחד תורם מה שהוא יכול, מין סוג של פסטיבל, אבל גאדרינג זה נקרא, שיש את זה בכל העולם, גם בישראל. ושמה גם נפתחה לי איזשהו אלמנט של שמניזם בתוך עצמי, ואיזשהו כאילו מין תמונה יותר גדולה של איזושהי שליחות יותר גדולה שנקרא לזה, שפתאום הבנתי שיש לי חלק מנה, ובאותו זמן הבנתי שאני לא יכול להמשיך בדרך הזאת, כי הנוודות יכולה להימשך לנצח, אבל יש דברים שהם לא עוזבים אותי, כמו שאמרתי, עם ההורים ופיצי ילדות, ושאני פשוט כאילו חייב, אם אני באמת רוצה להמשיך ולבנות חופש בחיים באמת בעולם, אני צריך קודם כל לחזור למקורות שלי, לשורשים שלי, לטפל בכל מה שהשארתי מאחור ששלח אותי לדרך הנוודית הזאת. ואז באמת שמתי ממש, הבנתי שאני יוצר עכשיו את הדרך הנוודית, ואני חוזר לישראל ואני מתאגן שם, והיה לי במודעות שהגיע הזמן להיות אבא, היה לי מודעות ש... לא מעניין אותי יותר לפגוש נשים ממקום רק של סקס, ושכאילו אני רוצה משהו עמוק יותר, וזה התחבר לי עם הרצון להתאגן, ופשוט אמרתי לה ממש בצורה ישירה, לבורא או ליקום, אני חוזר לישראל, גם אז הייתי בלי כסף, כאילו ידעתי שאני הייתי על אי בלאג אומרה, על האוקיינוס, חודש וחצי, הייתי בלי כסף, כאילו בניתי לי בית בטבע, כזה מ... במבוקים ותקלים וכזה.
כמו בהישרדות.
ועברתי שם חוויות הישרדות, אבל בשפע, כי זה עם עוד הרבה אנשים, ויש שם האוכל וכל בסדר. וטסתי את עצמי, תוך שבוע הייתי בארץ, תוך פחות משבוע הכרתי את האמא של הבת שלי, וזה עוד המשיך אחרי זה, אבל כבר הייתי מקוונן על ישראל, כאילו כבר לא שאני עכשיו הולך לנדוד עוד שנים, אלא אני הולך לבוא לישראל ולהתקרקע ולהתאגן, ואז באמת הגיע הפרק של הקהילה האקולוגית. כתבתי לך על זה גם.
כן. מה, איפה?
בישראל, כן.
תספר על זה קצת.
אז כשגילינו שאנחנו בהיריון, היינו באירופה, ואני מאותו מקום שהוביל אותי ללכת בכל את הדרך הזאת שהוביל אותי עד לשם, אמרתי, טוב, מה אני הכי רוצה שיקרה, בהנחה שאני הולך להיות אבא, אמרתי, אני רוצה לחזור לישראל, למצוא אדמה שנוכל לבנות עליה את הבתים שלנו, לחיות בקהילה עם עוד אנשים שמוכנים לחיות בצורת חיים הזאת, לגדל ביחד את הילדים ולהגשים את החלום של לחיות בקהילה אקולוגית בישראל. זה היה החלום. היינו אז בסלובקיה ואמרתי לחברים שלי, זה מה שהולך לקרות. אחרי כמה חודש, חודשיים חזרנו לארץ והתחלתי להסתובב בארץ עם הכוונה הזאת, עד שבאמת הגעתי לאדמה, ליד כליל, ששם בדיוק הייתה שם קהילה שחיה גם סביב הנושא של הלוח של המאיה, ובדיוק זה היה סוף 2012 והפרויקט שם השתחרר ונפתחה אפשרות לבוא ולגור שם. בדיוק התחלפו האנשים והגעתי לשם, ובדיוק גם היו שטחים של אדמה פנויים לחיות עליהם, ואמרתי לחברים, והיו כאלה שראו שאני ואמא של הבת שלי שמה, שגם היו בסיטואציה דומה, חברים כאלה קצת שהכרנו מלפני, והתחילו להתכנס כל מיני זוגות גם בהיריון שרוצים לבנות בית ולחיות ביחד, ובעצם במשך 4.5 שנים חיינו שם, בניתי שם בית ומידיי בית מחומרים בעיקר ממוחזרים, אבל בית יציב, בית מקסים, מאוד יפה ונעים. הבת שלי לא נולדה בבית שלנו, היא נולדה בבית חולים בצפת, אבל גידלנו אותה שם יחד עם עוד ילדים שנולדו שם, וקמנו שם ביחד
גנרים. כמה זמן גרתם ככה?
4.5 שנים חיינו שם, יש חברים שעדיין חיים שם אותה תקופה, ובעצם התנסינו בחלום הזה, זה היה חלום שחלמתי ומבחינתי הוא התגשם. אף פעם, זה לא התגשם כמו שדמיינתי את זה בפנטזיה, במציאות תמיד זה הרבה יותר מורכב, ובני אדם זה בני אדם, ולמדתי המון המון שיעורים מאוד מדהימים וחשובים וקשים בתקופה הזאת של החיים. אבל בתקופה הזאת בעצם התקרקעתי. נהייתי אבא,
צריך להתחיל... אתה מחויבויות.
מחויבויות, פרנסה, בניתי בית במו ידיי, בתוך תקופה של, בדיוק אחרי פרידה מהאימא של הבת שלי, בתוך המשבר הנפשי הכי גדול שחוויתי אי פעם, בניתי לעצמי ולנו בית, לי ולבת שלי בית יציב, בטבע, מגובה האדמה, הייתה שם אדמה לפני, ואחרי 4 חודשים עמד שם בית.
וואו.
בית יציב, בית שעונה על הצרכים.
כן.
ושם באמת חוויתי הרבה מה זה אומר לחיות בקהילה. מה זה באמת אומר, לא ברעיון היפה של לא, לחיות בקהילה עם אנשים שדומים לי, איזה יופי.
כל אלה מורכבויות והכל.
כן, פתאום להבין שבני אדם זה תמיד בני אדם, וזה לא משנה באיזה צבע בני אדם, ובאיזה צורת חיים חיים,
אותם
בעיות, או מה האידיאולוגיה, אותם בעיות, אפילו ככל שלוקחים חבורה של אנשים שהם יותר חיים בשוליים של החברה, אז כל אחד הוא יותר אינדיבידואליסט, ואז להתארגן, ולהתאחד זה הרבה יותר קשה.
כי אינדיבידואליסטים בהגדרה, כאילו התארגנות זה...
בדיוק.
זה אנטיתזה למה שהם היו רוצים הרי להביא.
בדיוק.
מעניין. אתה מגדיר את עצמך כאדם אמיץ?
כן.
כן? כן. תמיד היית ככה מסתכל על זה?
אני חושב שמהרגע שהשתחררתי מהצבא והתחלתי באמת בפורום, ממש בחרתי באפשרות של אומץ כדרך חיים. וואלה. אז הגדרתי לעצמי את זה. אבל כבר לפני כן הייתי עושה דברים שאומרו לי, אתה אמיץ, שאתה מוכן כאילו לצאת מהכלל. כן. וללכת להיות נאמן לעצמך, אבל מאותו רגע ממש שמתי את האומץ בתור היעד, כאילו הדרך הסתכלות שלי, אם אני מפחד מזה, סימן שיש שם משהו שמעניין אותי, כן. ואם אני הופך את הפחד זה בעצם התרגשות, אז שם אני רוצה ללכת, איפה שמפחיד, לא מפחיד סכנת חיים, מפחיד כן. כאילו את הילד הקטן.
כן, שזה שוב, זה היוודאות ושינוי וכל ההיבטים האלה.
כן.
אתה יודע, אנחנו חיים, כמו שאמרנו קודם, בתקופה שיש בה המון 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 אי ודאות כרגע והמון מורכבויות. מה היית אומר, נגיד, לאנשים בתקופה הזאת? מה יכול לעזור להם להתמודד יותר טוב עם חוסר ודאות כזה?
אז קודם כל, רוח. מי שהיה רגיל מאוד לאחז בעבודה שלו, בחסכונות שלו, באופק שהיה לו לעתיד, ועכשיו זה לכולם מתערער, אז לפתוח פתח לרוח בחיים, בין אם זה יהדות או כל גישה אחרת של רוחניות שבן אדם מתחבר לה, ושהיום אין סוף כיוונים שאפשר להתחבר להם, כל דבר שנותן לנו פרספקטיבה רחבה על המציאות, שנותן לנו קונטקסט יותר רחב על מה שקורה, זה כמו אוויר לנשימה. כי אי אפשר היום, מי שחי רק את מה שקורה במציאות הפיזית, על הקרקע מה שנקרא, זה פשוט פחד, כאילו איך אפשר בכלל לצאת מהחרדה ומהפחד. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו בני אדם, אנחנו רגילים לזה שהביטחון שלנו, זה מה שנותן לנו אפשרות לחיות, ופתאום שהכל נלקח. אז כל אחד עם האפשרות שלו למצוא, גם אם זה אפילו לא רוחניות, ללכת לטיפול, יש שם כל כך הרבה מטפלים טובים, אתה פתחת פלטפורמה מדהימה, מדהימה, מדהימה. מעורר השראה, הפעולה הזאת.
לא, אני לבד, אני קבוצה של עשרים חבר'ה.
כן, אני מבין, כן, מדהים, ויש עוד כמה כאלה.
כן.
אז כל אחד שימצא עם מי לדבר, מטפל, מלווה, מאמן, חבר, חברה שיש להם יכולת קשב והכלה, זה המפתח מבחינתי. בלי זה, זה פשוט, זה בסוף הופך לפיצוץ מבפנים. איך אפשר להכיל את זה בכלל?
כן. אוקיי, אז להתחבר לרוח או למשהו גבוה יותר. יש עוד ככה דברים שאתה חושב שיכולים לעזור לאנשים היום באי-ודאות?
אני יכול להגיד מה עוזר לי, כי גם אני, זה לא שהעולם הרוחני שלי מוציא לי את כל הרגשות שאני חווה, ואת כל הפחדים והחרדות, גם לי יש אותם.
ברור לכולנו.
אבל זה עוגנים של פעולות קטנות שגורמות לנו להרגיש יותר טוב. ספורט, פעילות גופנית הכי בסיסית שנגישה בסופו של דבר פחות או יותר לכל בן אדם. מדיטציה זה כבר למי שקצת יותר מוכן להתבוננות הפנימית הזאת, או יש לו גישה לזה. טבע.
כן.
הליכה בטבע, לכתחף בטבע.
דברים גם שמחזירים לנו קצת מימד של שגרה בצורה כזו אחרת, או ליצור איזה שם שגרות כאלה ביום.
כן, לעבוד על מערכות היחסים שלנו, לקחת, לשים לב פתאום מי האנשים שבאמת אני מרגיש מחובר אליהם בעולם, להרים אליהם טלפון, לחזק את היחסים. כאילו החוסר ודאות הוא לא ילך לשום מקום, הוא ההפך, הוא רק הולך וגדל מיום ליום כרגע. אז אין איך להרגיע את הצד הזה בצורה מאוד מובהקת, אבל יש איך לאזן את זה.
מעניין. אני יכול להגיד, אתמול נספר אותך קודם, שיצאנו לטייל קצת במדבר, קצת לברוח בכל מה שקורה, אז עשינו כזה סוף שבוע במדבר, באזור שדה בוקר כזה טיילנו, ואז תוך כדי השיחה, כאילו יש לנו איזשהו, היה לנו לפני המלחמה, איזשהו תכנון כזה שבאביב נצא לטייל ככה, לעשות את הקמינו דה סנטיאגו, את המסלול ככה באירופה, וחזרנו לדבר על זה, וורד אמרת לי, אבל מה רלוונטי לתכנן עכשיו דבר כזה בכלל, כאילו זה, כאילו לך תדע מה יהיה עד אז, וכאילו הכל כל כך הרי באוויר עכשיו. אמרת לה דווקא, אבל כאילו כן, לעשות תוכנית למשהו עתידי כזה, זה בהחלט יוצר איזשהו עוגן כזה. זאת אומרת, תכנון לעתיד ולשים איזושהי מטרה לעתיד או משהו כזה, בעיניי יוצר, כן יוצר איזשהו סוג של עוגן שאנחנו יכולים רגע, אני אוקיי, להתכוונן עליו, וזה גם, אני חושב שזה עבורי, זה בטח משקיט את המערכת עוד יותר.
לגמרי. כן. ממש, כן, אני ממש מסכים איתך. האמת שבדיוק אתמול דיברתי על זה ממש עם החבר שגר בחול, דווקא שמתבונן עליי ונועד דואג על המצב, כן. שבעצם אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אנחנו כן יודעים מלפני החוויה הזאת שקורית עכשיו, ש... מה שכן קורה לנו בחיים, זה לרוב מה שאנחנו שמים אנרגיה, שהוא יקרה.
נכון.
וזה חוק טבע, וזה לא השתנה, בגלל שהמציאות הפיזית עוברת רעידת אדמה. אז אני מסכים איתך שאם יש לנו את היכולת, אפילו אני קורא לזה לחלום, אילו להגיד, אוקיי, אז זה מה שקורה עכשיו, אבל אם הייתי רגע יכול רק לחלום, איפה הייתי רוצה להיות עוד חצי שנה, עוד 9 חודשים, זה גם מה שאני מכוון אנשים כמאמן.
כן.
אם נשים לשם את הכוונה ואת האנרגיה שלנו, אז הסיכוי שזה יקרה הוא יותר גבוה מסיכוי שזה לא יקרה.
נכון.
וגם עדיף להשקיע את האנרגיה במה שאנחנו רוצים לראות, מאשר לחכות שהעולם יגיד לנו מה צריך לקרות לנו.
נכון. לגמרי, לגמרי. זה שוב, זה. ובעיניי זה מחזיר לנו איזשהו מימד של שליטה. זאת אומרת, ברגע שאני מתכנן ואני מכוון למה שאני רוצה, ולא רק כמו איזשהו עלה ברוח שזז מכל הכוחות החיצוניים האלה, זה מחזיר את השליטה אליי, וזה כבר נותן איזושהי תחושה יותר גדולה של ביטחון, של ודאות, של משהו שאני יותר ככה מוכוון ולא מתנהל ממנו.
ממש.
זה מאוד. תגיד, איך הסביבה שלך, כאילו דיברת קצת קודם על בעצם הסביבה שבאת מהבית, כאילו איך היא מגיבה לכל החוויות האלה שלך, לבחירה הזאת המאוד לא שגרתית של חיי נוודות, ושל להתנהל בלי כסף, בלי טלפון, איך הם קיבלו את זה?
בזמנו... בעיקר ההורים שלי הם די דאגו, הם לא הבינו מה אני עושה.
זה תפקיד של הורים, לא?
כן, כאילו אני מבין אותם לגמרי, בא להם הילד בנחישות, אומר זה מה שאני הולך לעשות, אני אשמח לרוח הגבית שלכם, אני אבין אם קשה לכם, אבל אני הולך לעשות זה בכל מקרה. החברים כבר די הבינו שלפני כן שיש לי דרך משלי, והם בעיקר אמרו אם זה טוב לך אנחנו שמחים. לא אימתתי יותר מדי את הסביבה עם הבחירות שלי, כאילו תמיד זה היה לי מאוד מודעות של זה אני, וכל אחד כאילו יכול לחשוב על זה מה שהוא רוצה, כי אני, זה אני, וזה מה שהוא רוצה, אבל בגדול לא פגשתי מהעולם הרבה התנגדות לדרך שלי, דווקא יותר אנשים, במיוחד בחול, שכזה מאוד, וואו, כאילו מעניין, ספר לי עוד.
היום מעניין, כאילו, אבל הבחירה שלך של להתנסות בזה בעיקר בחול, לעומת הארץ, זה כאילו, זה משהו מכוון כזה?
לאו דווקא, כאילו חשבתי על זה מראש, אבל אני כילד גם נולדתי באנגליה, גם בגיל 5-9 גרתי בקנדה, אחרי זה גרתי באוסטרליה, גיל 15-16, כאילו חול מבחינתי כבן אדם, אני מאוד חווה את עצמי אני בן אדם של העולם, אני נולדתי ישראלי, אבל זה חלק מהזהות שלי, זה לא מי שאני. אז זה היה לי מאוד טבעי כאילו לצאת לעולם, כי העולם מרתק, העולם
מסקרן.
אוקיי.
והיום כשאתה יותר ככה מקורקע, אין את הקריאה הזאת בפנים לחזור לנוודות באיזושהי צורה?
אז האמת שעד לאחרונה חשבתי שכן, ומתוך המצב שקורה כרגע, שפתאום יש הרבה חברים ואנשים שיוצאים מחוץ לארץ כדי כאילו קצת להקל את מה שקורה ולא להיות בתוך הקלחת, פתאום קלטתי דווקא משהו בי מרגיש מאוד טבעי להיות פה בזה. להיות בתוך הדבר הזה שקורה, להישאר כאילו חלק מזה, להישאר עם מה שההורים שלי חווים. אז אני יודע בעתיד הרחוק שזה, עוד יהיו לי מסעות כאלה של ללכת אל הלא נודע, אבל בתור אבא לילדה בת 10, היום הרבה יותר בוער בי דווקא להחזיק את הקרקע, כמה שיותר נוחה ומוכרת, כי השינויים גם ככה בחוץ כל כך חזקים. אז כרגע דווקא מאוד טבעי לי... גם ההרפתקה הגיעה אלינו עכשיו, זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים.
צערנו, כן, לא בצורה אולי שרצינו, כן. כן, כן, אבל לגמרי התחושה, כבר שוב, אני חושב שזה התחיל עוד לפני, זה התחיל גם בקורונה, התחושה היא שהרבה מבנים נשברים, והרבה דברים שכאילו מאוד הסתמכנו עליהם כדברים בטוחים, מוכרים ודאיים, מתפרקים לחלוטין היום,
כן.
וזה מטלטל את האנשים בצורה מאוד מאוד דרמטית.
ממש.
כן.
כן, זה חתיכת הרפתקה שכולנו חיים כרגע ביחד, זה גם אחד הדברים הכי יפים שאני נהנה בתקופה הזאת, נהנה מזה, עם כל הכאב שזה מעורר, זה שלא משנה איפה אני הולך ברחוב, לא משנה באיזה עיר, לא משנה באיזה סיטואציה, אני רואה כל בן אדם, ואני יכול להרגיש שאנחנו עוברים משהו דומה כרגע.
כן. זאת אומרת, אם קודם האי ודאות היה רק בצד שלך, אז עכשיו בעצם כולם אפשר להגיד, ישבו לחצים איתך, כאילו כולם נמצאים באותו מקום.
ואני דווקא מרגיש עכשיו נוח, כי אני אומר, אופי, עכשיו יש לי, אני כבר, אני יודע מה יש לי לתת לאנשים במצב הזה, כי וזה...
כן, יש בזה משהו. זוכר שבתקופת הקורונה הייתה לי שיחה עם איזשהו לקוח, והוא חווה קשיים כלכליים עוד לפני הקורונה, ואז התחילה הקורונה, וכולם נכנסו, אתה יודע, בעלי עסקים, כולם נכנסו להיבטים האלה. אז אמרתי לו, כאילו, היתרון עכשיו זה שאתה לא לבד בדבר הזה, כאילו, כי זה, כולם עכשיו חווים את הדבר הזה, יש פה איזה משהו, אפילו ברמת אנרגיה, משהו מאוד חזק, שכולם, כולם עוברים וכולם חווים אותו, ואז גם אני חושב שגם הפתרונות שמומצאים ונמצאים למצבים האלה, הם גם משהו שהוא מגיע מתוך איזשהו קולקטיב כזה של אנשים שמתמודדים עם אתגר דומה.
כן.
זה מעניין. אוקיי. אמרת גם אחד הדברים שגם פתחת איתו, זה שבאמת על הלכת עם הלב. בוא נדבר על זה רגע קצת. מה זה אומר מבחינתך? איך זה נראה?
בשמחה. אז בשלב די מוקדם במסע, גיליתי שהלב שלי הוא ישות. יש לו קול. אם אני שואל פנימה את עצמי, כאילו, מה אתה רוצה שיקרה עכשיו? יש איזושהי תגובה שמגיעה ממש פיזית מהאזור של מרכז החזה. ואיפה זה פגשתי את זה הכי אמיתי? שהייתי צריך לבחור בדרך עצמה ללכת ימינה או שמאלה. כאילו, הייתי בדרך, הולך בדרך שלי, והייתי צריך עכשיו לבחור לאן ללכת. וזה לפעמים מגיע לצומת. לך ימינה או לך שמאלה. וכשזה נהיה כל כך פשוט, אז פתאום זה די ברור להבחין מה יותר נכון לי, ימינה או שמאלה, כי יש איזו תחושה בגוף שמתעוררת עם הימינה או עם השמאלה. עכשיו, אני לא יודע מה מחכה לי מעבר
ל... כן, אפשר לדעת בשום כיוון.
אפשר לדעת, אבל פתאום גיליתי שיש איזו אינדיקציה מאוד ברורה כשאני בודק עם עצמי למה מרגיש יותר טוב. והתחלתי עם זה מקטן, אבל זה הלך וגדל, והיום אני משתמש בברומטר הזה בשביל כל מיני סוגים של בחירות. והרבה פעמים הם מובילות אותי אל עבר חוסר ודאות. כאילו, אני לא יודע למה אני הולך שם. אני יכול להתעלם מהקול הזה ולהגיד, לא, זה לא נוח לי עכשיו להקשיב ללב, אני אבחר באופציה המוכרת והבטוחה.
אני חושב שזה חלק מהאתגר שלנו בללכת עם הלב וגם חוסר ודאות, זה כי ההיגיון שלנו, השכל שלנו, כאילו, יוצר לנו בפעמים איזושהי אשליית ודאות בדבר כאילו המוכר או הידוע יותר. ואז אנחנו, ואז הבחירה בלפעול בשכל לעומת לפעול על פי הלב היא כאילו יותר מוטט לשכל בדרך כלל, כי פשוט הוודאות יותר נמצאת שם לכאורה.
נכון, וזה הכי טבעי והגיוני שזה יהיה ככה, ובגלל זה בהכרח אני מרגיש מאוד שמחה ושליחות ללוות אנשים ולאמן אנשים ללמוד איך לזהות מה הבחירות הכי נכונות עבורם, ואז ללוות את האנשים בתוך התהליך המפחיד הזה של וואי, אוקיי, הבנתי שזה מה שאני רוצה, אבל המציאות שלי לא מסודרת בשביל זה בכלל. צריכה פרקטית להתחיל לעשות התאמות בתוך עצמי, ואז לעשות צעדים פרקטיים במציאות, ואז לחוות את התגובה שזה מעורר. אז אני הולך עם אנשים וממש מחזיק להם את היד אנרגטית, אבל פרקטית אני נותן להם שיקופים ורוח גבית והעצמה כדי שיאמינו בעצמם שהם יכולים, ואז אני רואה אנשים שאני מלווה, אשכרה, עולים על המסלול של הלב שלהם ועושים שינויים מרחיקי לכת בחיים ומגיעים למקומות שהם לפני כן רק חלמו עליהם והיום הם חיים אותם, וזה בעצם עבורי כמו סוגר לי מעגל, כאילו למה עשיתי את כל הדרך הזאת? כי הנה הגיע הזמן הזה שגם מהמקום הרוחני ראיתי אותו מגיע, כבר 11 שנים אני חי לתוך המציאות שזה משהו שהולך לקרות, לא ספציפית המלחמה הנוראית הזאת והזוועות שאנחנו...
לא, אז מה זה ספציפית? מה יותר כאילו יותר חוסר ודאות, יותר...
שינויים, התפוררות של המערכת השלטת נקרא לה, של המנגנונים האלה שיצרנו לאורך אלפי שנים של לנסות לשלוט במציאות. ראיתי שזה כבר מתפרק לפני 11-12 שנים, כבר ראיתי שזה מה שקורה, וראיתי שבאיזשהו שלב זה הולך להיות מוכל על כולם, ואנחנו הולכים לחוות פה שבר גדול וטלטלה גדולה ומשברים מתמשכים, ואנחנו נצטרך ביחד להמציא דרך חדשה להתקיים פה ולשרוד פה ביחד. ואם לא הייתי רואה את זה לפני 11 שנים, כנראה שאפילו לא הייתי מסוגל להגיד את המילים האלה עכשיו, כי זה היה נורא מפחיד אותי, כאילו החוסר ודאות שבזה, כאילו איך אנחנו יכולים לעשות את זה, תראו מה קורה.
אני חושב שזה מה שקורה עכשיו לגמרי בארץ, אני חושב שמבחינה שהרבה מאוד מהמבנים הקיימים בארץ התפרקו, הפכו להיות חסרי משמעות וחסרי ערך ותועלת כמובן, ומתחיל בממשל, שלטון, מה שזה לא יהיה, מוסדות של המדינה, אבל מתוך הדבר הזה גם לצד זה אפשר לראות הרבה מאוד יוזמות אזרחיות שנוצרות, והרבה מאוד מבנים חדשים שנוצרים ממש as we speak כרגע, שיכול להיות שמתוכם גם ייווצרו אלטרנטיבות לעולם החדש הזה, אבל זה באמת מאוד מאוד מפחיד ומאוד קשה להרבה אנשים להכיל את זה בכלל.
כן, ובצדק. הכי מובן, בגלל זה כל כך מבורך בעיניי, שמה היוזמה שאתם יצרתם, ועוד, אני באמת, אני חושב שאני יכול להגיד פשוטי בין 5-10 יוזמות כאלה, שהן גדולות, שמכילות בתוכם עשרות, מאות
אנשים.
מטפלים, שמנגישים את עצמם למי שצריך, אנשים שגם ככה עושים את זה ביום יום, אבל עכשיו יש פה, ההתאגדות הזאת היא מאוד חזקה, כי היא ממש כאילו יוצרת תשתיות, שעל בסיסם נוכל גם לבנות להמשך גופים שיודעים לתת מענה נפשי, רגשי, רוחני, גם פרקטי מאוד, לאנשים שצריכים עזרה כדי לעבור את השינוי הזה.
כן.
וזה מרגש, זה כמו פטריות כזה, משהו ראשוני כזה.
אני יודע, עם כל באמת הכאב על מה שקורה, כאילו הצד האופטימי שאני יכול לראות שם בתוך זה, זה באמת את הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו עוד דרך לעבור, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה כשאנחנו בעיצומה של המלחמה, והלוואי שעד שזה הפרק הזה יצא לאור, אז כבר אנחנו נהיה אחרי, אנחנו לא יודעים, אבל אם אני כן מסתכל על היום שאחרי, אז יהיה פה עוד, דעתי עוד הארץ תרעד, גם כשהמלחמה הזאת תסתיים, כי אני חושב שאנשים דרשו למצות את הדינים האחראים על הדבר הזה, ואז עוד יותר מבנים יישברו, אני חושב שגם אז זה יקרה, אבל אחרי זה, אני חושב שיתחיל פה באמת, לפחות זה האופטימיות שלי, שיתחיל פה באמת משהו חדש בארץ, ככה אני רואה את זה.
כן, כן, מתחבר לחזון הזה, לא חשבתי על זה אף פעם ככה, זה מאוד מעניין, כל הזמן לדבר עם אנשים ולראות איך אתה רואה את זה, איך אתה רואה את זה, פתאום זה כאילו, אפשר מתוך זה לאסוף איזושהי חצי תמונה כזה של מה באמת יכול לקרות.
כן, אני חושב שעוד יהיה, אתה יודע, נכונים לנו, יש נכונה לנו תקופה מורכבת וקשה, אין לי ספק בזה, אבל אני חושב שבאמת אחרי זה, זה ייצור כזה שינוי, אני חושב, דרמטי בחברה פה בישראל, וגם בעולם באיזשהו מקום, שבאמת, אני חושב שהרבה אנשים יגידו, אוקיי, אנחנו מבינים שכל הרגיל שהיה פה לפני כן, הוא לא ולידי יותר, הוא לא רלוונטי יותר, הוא לא מחזיק, ומשם אני חושב, באמת ייפתח משהו חדש. לפחות ככה אני מקווה. ואני חושב שזה נכון גם ברמה שלנו כעם או כמדינה או כעולם, ואני חושב שזה גם נכון ברמה האינדיבידואלית של כל בן אדם, אני חושב שזה זמן טוב לכל אחד רגע לעצור ולהסתכל עם עצמו ולשאול את עצמו, אוקיי, איפה עכשיו המלחמה או המצב הזה פוגש אותי בחיים שלי, ומה זה, מה המשמעות העמוקה של זה עבורי, זאת אומרת, איזה, אני חושב שכל משבר הוא איזשהו סוג של קריאה לשינוי, וגם אם הוא קורה חיצונית לי, הוא עדיין קריאה לשינוי, ואם אני רגע מוכן באמת להסתכל רגע על הדבר הזה ככה, אז אני יכול לראות, אוקיי, במה אני צריך עכשיו לעשות את ה... איפה אני יכול לעשות את השינוי בחיים שלי, ומה, לאן זה לוקח אותי, אני חושב שזו הזדמנות מאוד גדולה, אין לאנשים שיבחרו רגע לקחת את זה, נכון, לעבור אותה.
אני מסכים איתך לגמרי, וזה גם מרגש מאוד לראות את האנשים שעושים את זה עכשיו, כן. פעמים הראשונות, נכון. של החיים, כן. שלהם, זה נותן הרבה תקווה גם שיש עוד ועוד אנשים שבוחרים לקחת את ההתבוננות פנימה, ולהבין, אוקיי, כאילו, אם אני רוצה שמשהו ישתנה, אז אני צריך לשנות אותו קודם כל, כן. בחיים האישיים שלי, וזה גם נותן הרבה תקווה, וגם לי באופן אישי מאוד מהדהד את איך שאני חווה את העולם עובד, שאנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו סוג של מחולל,
כן.
שיוצר איזושהי מציאות סביבו, וכל המציאויות שלנו מתחברות ויוצרות ביחד מציאות יותר גדולה, ועצם זה שבן אדם אחד עכשיו מתנהג אחרת בעקבות המצב, הוא קצת יותר בודק מה שלומו, קצת יותר שואל את הילדים שלו, מה שלומם, את אשתו, כן. את השכנים, את החברים, זה כבר שינוי גדול. זה לא צריך להיות עכשיו, כל אחד צריך לעשות שינוי מרחיק לכת, להפוך את העולם שלו, זה לפעמים, זה adjustments קטנים כאלה,
כן.
שהם פשוט, בגלל שהם מתחברים לעוד אנשים שעושים גם שינויים, כמו מה שאנחנו רואים בארץ, שהתדר הזה של ההתנדבות והנתינה והעזרה, זה תמיד היה פה.
נכון.
אבל איכשהו אנחנו צריכים משבר בשביל להיות, כן, כאלה ביום, נכון. יום, בשביל להקדיש יום אחרי יום לנתינה.
אני חושב שזה חלק מזה, זה כי המסביב שלנו, בין אם זה תקשורת, פוליטיקאים או מה שזה לא יהיה, אני חושב מאוד עסוקים כל הזמן בלהציף ולהדהד כמה אנחנו לא מאוחדים וכמה ההבדלים וכמה אנחנו מפולגים. אני חושב שזה זה בדיוק חלק, אני חושב, מהעולם הישן שמתפרק כרגע. אני חושב שבני אדם כבני אדם, אתה יודע, זה לא רק ישראלים, ראינו את זה גם אחרי 11 בספטמבר בארצות הברית, את הדבר, את התנועה הזאת. אני חושב שבני אדם כבני אדם, בבסיס ההומני שלהם, הם רוצים לעזור אחד לשני, והם רוצים שיהיה טוב אחד לשני. קיצוניים יש תמיד בכל הצדדים, זה לא חסר. אבל אני חושב שהמערכות הישנות האלה, כל אחת מטעמה, אם זה פוליטיקה, אם זה תקשורת או דברים כאלה, הם מרוויחות מהפילוג. די, יצא לי לחשוב לא מזמן על ה... אני כתבתי באחד הפוסטים שאני חושב שכל המאה העשרים צריכים להניח את המפתחות וללכת הביתה.
כן, זה לא עניין. את הפוסטים.
כן, זה לא עניין של מפלגה. ואז אני שאלתי, אוקיי, ומה יקרה אחרי זה? ואז אמרתי, אז כנראה שיצטרכו לקום מפלגות חדשות. ואיך שאמרתי את המשפט הזה, מפלגות חדשות, אתם כתבתי, קלטתי עד כמה המילה מפלגה היא כבר לא רלוונטית, כי מפלגה זה מפלג, וזה למה שנרצה מפלגה. וזה כאילו יש פה משהו הרבה יותר רחב בהגדרה המערכתית של הדבר הזה שהוא צריך להתחלף. זאת אומרת, אני עוד לא יודע מה המבנה החדש ולא יודע איך מגיעים לשם, אבל רגע להבין שכל המבנה הישן הזה של מפלגות ודבר הזה הוא בהגדרה יוצר פילוג, וזה הפוך ממה שאני חושב בטבע האנושי שלנו כבני אדם. ואז צריך איזשהו משבר כדי שרגע יחבר אותנו ביחד. אבל כנראה שזה מה שאנחנו זימנו לעצמנו פה.
כן, אני מסכים. אותי אישית באופן, כשאני מקשיב לאיך שאתה מתאר את זה מהכיוון שלך, מתעוררת בהתרגשות. אני אומר, וואו, עוד מעט מתחילה כבר, אבל מתישהו, אני מאמין ומקווה ומתפלל לזה, תגיע באמת הזדמנות להתארגן פה מחדש.
כן.
ליצור פה תנועה של ארגון חדש שהיא מותאמת לתת מענה לצרכים שלנו כחברה, העכשוויים שמסתכלים על המציאות מתוך העיניים של עכשיו, ולא על איך הדברים היו ואיך היינו חושבים שהם צריכים להיות, וכל המערכת הפוליטית הזאת שקל לדמיין שלא יהיה אותם, אבל יש הרבה מנגנונים של כוח, כן, שמחזיקים, זה תהליך ארוך, ואני לא מצפה לראות את זה בהכרח בחיים שלי משתנה מקצה לקצה, אבל רק האפשרות הזאת שאנחנו יכולים לנהל שיחה כזאת, ולדעת שאנחנו לא לבד בזה, זה לא איזה בן אדם אחד חולם חלום, אנחנו כבר הרבה מאוד אנשים שרואים את הדברים בצורה הזאת, וגם מוכנים להקדיש את החיים שלנו בשביל ליצור את החדש הזה.
כן.
אז זה נותן טעם לחיים, זה נותן תקווה, זה נותן, נכון. אוקיי, כאילו, אני מוכן לחיות עוד 50 שנה בידיעה של זה מה שאני בונה, שעל זה אני אעבוד באופן יומיומי.
כן.
ביחד עם האנשים המדהימים שכל הזמן, כאילו...
לגמרי, אני חושב שיש פה באמת, זה הצד המדהים של כל מה שקורה, זה כל, באמת כל ההתארגנויות שקורות מתחת לפני השטח, בלי ההסתמכות על המנגנונים הרגילים שמתפרקים כל הזמן. זה הדבר שבאמת שייצור פה את העתיד.
כן.
אמרת עוד משהו שככה, המשפט שתפס אותי, שזה חוזר לעניין הזה של ללכת אחרי הלב, שמחנכים אותנו שזה מסוכן ללכת אחרי הלב. אז מי זה המחנכים? מי זה ההם שמחנכים? ולמה מסוכן?
אז שאלה מעולה. אני אנסה לענות עליה הכי בפשטות שאני יכול. אם אני מתבונן על הדרך, על המסלול שהובילו אותי בו דרך המערכת החינוך, יחד עם בישראל המסרים על הצבא, שמשהו שאנחנו כולנו מחנכים אותנו שאנחנו הולכים לשם, וכל הנרטיב הקולקטיבי שהוא מאוד מבוסס על ההיסטוריה של האדמה הזאת ושל העם שלנו,
ועל קורבנות והישרדות.
שהיא מבוססת על קורבנות של, באמת היינו קורבנות.
נכון. אני שאלה, אבל כאילו.
חד משמעית.
זה יצא לדבר, רק שוב הזה, נפתח שני הסוגריים, אבל נחזור לזה. יצא לדבר עם אנשים שונים מחול, אנשי רוח כאלה מחול, ושניהם אמרו לי במילים אחרות, אבל את אותו דבר אמרו שכאילו, אנחנו עדיין מאוד הישרדותיים וקורבניים, אנחנו אמרו בסדר, it took you so far כדי להקים פה באמת מדינה וזה וזה, אתם לא במצב הזה היום, אבל אתם ממשיכים עדיין לאחז בדבר הזה, it's time to move on.
כן, אז גם אני רואה את זה לגמרי ככה, ועם זאת, מתוך ההבנה של אני בתור בן אדם צעיר, כמו שאמרנו, בלי הרבה כבלים ובלי הרבה דברים שכאילו עיכבו אותי בדרך הזאת, לצורך העניין לקח לי 10 שנים של עבודה מודעת ובחירה מודעת להביא ריפוי בחוויה שלי מלא ליחסים שלי עם ההורים שלי.
אוקיי.
רמה שהיום אני יכול לשבת איתם ופשוט לדבר, להגיד להם חופשיות, מה אני מרגיש, מה אני חווה, לא לפחד מהתגובות שלהם. 10 שנים מודעות של עבודה מודעת ובחירה להיות בזה, עם כל הכאב, היו תקופות שלא דיברתי איתם חודשים, קיבלתי טיפול, השקעתי בזה כסף, זמן והכל. ואז אני אומר, אז אם אנחנו רוצים לראות שינוי באמת אמיתי שקורה פה במציאות, כאילו הציפייה שזה יקרה מהיום למחר, נבחר מנהיג חדש, מפלגות חדשות,
זה לא יקרה.
זה פשוט לא עובד ככה. כי אנחנו מדברים פה על משהו גדול, זה עניין של דורות.
נכון.
ואז זה להסתכל מאחורה, מאיפה באנו, אוקיי, אז למה אנחנו קורבנות? ואז מסתכלים, אוקיי, הם עברו את המלחמה הזאת, הם את המלחמה הזאת, הם את השואה הזאת, הם את הפוגרומים, אוקיי, זה הרבה זמן אחורה פה מה שאנחנו מדברים. אז למה חינכו אותי לזה בבית ספר? כי המערכת בנויה על ההישרדות מהמלחמה הזאת, נכון. וההישרדות פתאום להבין שזה משהו הרבה יותר גדול שיצר את מה שקורה פה בישראל, פה במערכת החינוך שלנו, פה ולהבין שזה באיזשהו אופן, זה לא אמור היה להיות אחרת. זה לא בסדר שזה ככה, שככה חינכו אותנו. זה מה שהם ידעו לעשות האנשים, בוא. ועשו את זה מהכי טוב שלהם. והיום המציאות יוצרת, נותנת לנו פלטפורמה של השתנות, והיום לנו יש את האפשרות לעשות זה הכי טוב שלנו, ועדיין עוד 2-3 דורות תסתכלו עלינו ויגידו איזה פגרים הם כאילו, היה כזה אסון וככה הם התנהגו, למה הם עשו את זה? למה הם שחזרו עוד פעם את הדפוס שלה להילחם בכל הכוח, להקריב עוד ילדים, עוד מלחמות, ואז בסוף לייצר עוד אנשים שכועסים ופגועים ומייצרים אחרי זה עוד מלחמות, למה הם עשו את זה? אז זה מאוד קל להסתכל ולהאשים את האחר, ולהגיד בגללם אני כזה, והם דפקו אותי, והם עשו לנו. וזה מאוד טבעי גם, כי כשאתה פצוע, מה תעשה? כי לא, אני גרמתי את זה לעצמי, עכשיו אני צריך לרפא את הכל לבד. אז להבין שזה בעצם תהליכים שיושבים אחד על השני, ולוקח להם את הזמן שלוקח להם, אבל מה שמרגש אותי שקורה בזמן הזה, יותר מכל זמן אחר, זה שיותר ויותר אינדיבידואלים מתעוררים, אומרים, היום אני יכול לקום בבוקר, ולהחליט אם אני לוקח את התחושות האלה, ואני מסתגר לבד במיטה, או אם אני הולך עכשיו ועושה משהו עם עצמי כדי להזיז את התחושות האלה, אולי לעזור למישהו אחר, רק כדי לא להרגיש כל כך רע עם עצמי. בלי כמובן לשום ביקורת או שיפוט למי שלא מצליח לקום מהמיטה, כי כולנו גם מרגישים את התחושות האלה, וזה לגיטימי גם כן. אבל העניין פה הוא ההתעוררות של האינדיבידואל לזה שיש לו את זכות הבחירה. איך הוא חי את החיים שלו היום. אני חושב שזה הדבר הכי חזק שהיום, לעומת הדבר הזה שאמרתי שחונכנו אליו, כאילו הסלילו אותנו, הכניסו אותנו לאיזשהו מסלול שאנחנו חייבים להיות כאלה. ועכשיו, כאילו המסלול הזה קצת כזה מגיע לצומת, ויש לנו עוד פעם את זכות הבחירה, ובאיזושהי רמה, או כן. בכל מיני רמות. והמסר שאני, כאילו התשובה שלי לשאלה שלך היא, זה היה ככה כי בעיניי זה מה שעשו הכי טוב, וזה מה שידעו לעשות.
זה מה שהם הכירו.
וזה מה שהם הכירו, וזה עבד, כמו שאמרת, כדי לבנות את המדינה הזאת, היה צריך את העמידות הזאת, את ההסכמה, כאילו, להתאמץ בשביל זה, ובאמת עכשיו כבר יש משהו, ואנחנו יכולים עכשיו על בסיס זה להתחיל להסתכל, וזה כבר קורה עוד מלפני המלחמה הזאת.
לא, בואו.
אני קראתי כמה מנהלי בית ספר צעירים, שכאילו אמרו, אני מוביל דרך אחרת, לא אכפת לי, אני כאילו, יגידו לי שזה לא בסדר, יגידו לי מערכת החינוך, אני הולך בדרך אחרת. ולא נגד מה שהיה, אבל משהו חדש.
הזכרת כמה פעמים את העניין של הריפוי שלך ביחסים עם ההורים. אתה רוצה רגע לספר קצת על התהליך הזה?
בשמחה, כן. אז
כן, אני חושב שכולנו צריכים ריפוי עם ההורים, זה לא משנה באיזה... לא חושב שיש מישהו שזה לא פוגש אותו.
נכון, אז יש באמת האלמנט של כל אחד מאיתנו מול ההורים הספציפיים שלנו, האישיויות שהם ההורים שלנו, שנפגענו מהם ושלא ראו אותנו ולא ידעו להכווין אותנו כמו שהיינו צריכים, אני נותן לנו לגיטימציה לרגשות. ויש את ההורים כדור, כאילו עולם, בתור ייצוג של העולם, שכאילו... למה המשכתם לקפות עליי במרכאות את הדרך שלכם, למרות שזה לא היה מתאים לי.
כן.
ולא ראיתם שזה לא מתאים לי. ובכל זאת, כאילו, גרמתם לי להרגיש שזה שאני לא הולך בדרך שלכם, אני לא בסדר. אז פגשתי את הריפוי שלי מול ההורים בשני הרבדים האלה כרמה מרכזית, כאילו, איפה שנפגעתי מהם כבני אדם שפגעו בי, ואיפה שהם פשוט ראיתי את הדברים אחרת מהם, ולא היה שם מקום לדיאלוג, או לאפשרות שיש, שזה לגיטימי שיש לי דרך אחרת מהם.
כן.
אז היה פה גם תהליך ארוך של, כאילו, קודם כל, לאבד את הרגשות שהדחקתי בתור בן אדם צעיר לאורך החיים, בכל הרגעים האלה שרציתי לכעוס ולא העזתי, כי לא רציתי שהם ייפגעו, או רציתי לפקוט ולא יכולתי כי אמרו לי שלפקוט זה לא בסדר, שילד גדול לא אמור לפקוט כבר בגיל 8 או 9, אתה יודע, ילד גדול. ועדיין הורים אומרים את זה לילדים שלהם, גם בדור שלנו, כאילו זה לא איזו הזיה, אפשר לומר. אז בעצם הלכתי דרך של להתחיל גם להגיד להם מה אני באמת מרגיש וחושב, ואז הדרך הובילה את זה שהם הגיבו לזה, ועלו אותם פגיעות פנימיות, ואז להתחיל לקבל עזרה, וללכת למטפלים ומטפלות שעזרו לי לאבד את הרגשות האלה ולהתחבר לרגשות שלי. גם הקשבתי גם למסע שאתה עברת עם המקום של להתחבר לרגשות, וכמו שאתה היית צריך להגיע לסרטן, והרבה אנשים מגיעים סתם בגלל הדחקה של רגשות, אז אני, תודה לאל, לא הייתי צריך לעבור סרטן, אבל הרגשתי את התקיעויות האלה בתוך הגוף, ועדיין אני מרגיש אותם שהצטברו, והם מתקשים ומתקשים מבפנים, וזה כאילו אם משהו פה לא יצא, זה עלול להיות לי מסוכן, וצריך לעשות עם זה משהו. אז הרבה תהליכים ומחזוריות כאלה, שהמטרה הייתה, לא משנה מה אתם תעשו, אנחנו בסוף נהיה בטוב. זה המטרה, אתם יכולים להעלב ממני, אתם יכולים לחוס עליי, אני לא אוותר על היחסים איתכם, כי אתם חשובים לי, אתם חשובים לי כבני אדם, כי אני מעריך אתכם, כי אתם אמא ואבא שלי. אבל יותר מזה, ברור לי שאם אני לא רוצה להעביר לבת שלי את אותם פצעים, אז האחריות שלי היא לעשות כל מה שאני יכול בשביל לשחרר את הפצעים האלה מתוך עצמי, מול ההורים שלי. אז היה לזה אלמנטים שעשיתי בלי קשר אליהם, היה לזה אלמנטים שהושבתי אותם לדבר איתם, היו גם רגעים שהתפרצתי עליהם רגשית דרך הדרך, מיוחד בשלב הראשון, שכאילו לא יכולתי, כאילו אמרתי, די, לא יכול לשמוע יותר את המשפטים האלה, זה לא, זה כעס, הרבה כעס. אבל הדבר המרכזי, בגלל שהייתה לי מטרה ברורה עוד מלפני שנכנסתי לתהליך הזה באופן מודע, זה היה לי ברור, כאילו בסוף אני אצליח. למה? כי אני לא הולך לוותר עליהם. כי באיזשהו רמה, באיזושהי רמה אני באמת מאמין שהדרך של הטבע היא כזו שההורים שלנו מגדלים אותנו, מזינים אותנו שאנחנו חסרי אונים, והמחזוריות הטבעית, כמו שהיה פעם בימים של השבט, שבסוף האנשים המבוגרים האלה זוכים לכבוד שמגיע להם. ומלווים אותם החוצה מהחיים האלה. לא כאילו זורקים אותם בבית אבות, ואומרים, בא לי רק להתכחש לקיומך ותביא לי את הירושה וביי. אלא מגיע לכם, כאילו, עם כל הטעויות שעשיתם וכל הזה, עשיתם הכי טוב שיכולתם. ועכשיו אתם במצב שאתם צריכים שיתנו לכם אהבה והזנה, ואני פה בשבילכם, כי הייתם פה בשבילי גם. אז משהו מאוד טבעי ובסיסי במעגל הזה שלי הוא מאוד בוער, היה בתוכי להגיע למצב הזה, שאני יכול להגיד להורים שלי, כאילו, אני אהיה לצדכם הכי טוב שאני יכול, כמה שתבקשו, גם אני לא אקפה את עצמי עליכם, אבל חשוב לי להיות שם איתכם, שאתם כבר לא תוכלו, שאתם תצטרכו את העזרה הזאת, כי גם זה מה שאני מאחל לעצמי, זה מה שאני מאחל לילדים שלי.
סתם מעניין, במה שאתה מתאר, אמרת שאתה עברת עם עצמך, כאילו, תהליכים וטיפולים ותמיכה כדי ללמוד מולם, הם בצד שלהם עברו גם משהו דומה?
אני יכול להגיד שכן, לא על אותו, לא מתוך אותה בהכרח התכווננות פנימית, אבל זה היופי שהתהליך שלי הקרין עליהם. וכשהם קלטו שאני משתנה, אז זה אפשר להם להביא חלקים אחרים שהם לא יכלו להביא קודם. וזה בעצם היופי של, אני אגיד, של המציאות הזאת, שאנחנו לא לבד בזה. שמה שהשינוי שאני ואתה עושים בתוכנו, אחרי זה הוא משפיע על הסביבה שלנו. ואז גם להם יש הזדמנות לעשות את השינוי הזה. אז הם גם עשו תהליכים, והמציאות שלהם והחיים שלהם הביאה אותם לעשות את התהליכים שלהם בדרך שהם עשו אותה, אבל בסופו של דבר, בזכות הרצון המשותף להישאר ביחסים, ובמיוחד מזה שאני, כי הם באיזשהו שלב חשבו שוויתרתי עליהם, כי הלכתי כל כך רחוק מהדרך שהם הכירו, שהם כבר חשבו, כאילו אמא שלי חשבה שאני הולך למות, משהו רע הולך לקרות לי, ואבא שלי פשוט שחרר, כי גם הוא לא היה לו כאלה יחסים מההורים שלו. ובזכות זה שנשארתי וכל פעם אמרתי חשוב לי להיות פה, חשוב לי שנעשה תהליכים האלה, אתם חשובים לי, והזכרתי וצמתי את זה, גם הם מתאפשר להם לעבור את הריפוי שלהם, שלהם עם ההורים שלהם לא הייתה את הלגיטימציה לעבור. אז זה פתאום כזה, זה אקספוננציאלי, זה פתאום נהיה מאוד שווה את ההשקעה.
כן, אני יכול להבין. טוב, יש ככה איזו שאלה שהיית רוצה שנשאל אותך ולא שאלתי?
הייתי רוצה שתשאל אותי ככה איך היום אני עובד עם אנשים ואיך אנשים היום יכולים למצוא אותי אם רוצים.
כן, זה אני תמיד בסוף שאלה.
זה בסוף של הסוף.
אבל כבר אם כבר העלית את זה, אז מה אתה עושה עם אנשים ואיך אפשר להגיע אליך?
בכיף. אז באמת היום אני מאמן ומלווה אנשים לעשות שינויים חיוביים בחיים שלהם ברמה הרוחנית והפרקטית, ואני עובד עם החוכמה של המאיה, שיטה שפיתחתי בעצמי, באמת לאמן פרקטית, ואני מקבל אנשים לפגישות אחד על אחד בזום וגם פיזית, אני מנחה סדנאות, מעביר הרצאות לקבוצות, לארגונים, ובאמת אנשים שמגיעים אליי זה אנשים שרוצים לעשות את השינוי והם לא יודעים מאיפה להתחיל, יודעים מה הם לא רוצים, לא בהכרח יודעים מה הם כן רוצים, או יודעים שהם חייבים לעזוב את העבודה הזאת אבל מפחדים מהצד כי הם לא יודעים מה יבוא אחרי. אז באמת אני מזמין אליי מי ששומע אותי כאן ויש לו גם באמת פתיחות רוחנית, כן, זה מה שאני מביא איתי, ובו זמנית רצון ללכת דרך מאוד אמיתית ופרקטית ליצור שינוי חיובי בחיים, אז מזמין אתכם ליצור איתי קשר בטלפון 052-343-1713, אפשר ליצור איתי קשר במייל alon@strudelnaturaltime.love, וגם אתר האינטרנט שלי.
אנחנו נשים גם קישור לאתר מהדף של הפרק הזה, אז אתם יכולים משם תוכלו למצוא ולהגיע בקלות.
כן, ברשותך, אם זה בסדר, ככה עולה לי, אם זה בסדר שאני יכול לשאול אותך שאלה.
כן, בטח. זו הייתה השאלה הבאה שלי. אם יש מה שהיית רוצה לשאול אותי.
יש הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך, אולי עוד נדבר גם על זה שנעשה עוד שיחה גם הפוכה, כי גם מאוד מעניין אותי לשאול אותך הרבה שאלות על הדרך שלך, כי אתה בעיניי בן אדם מאוד מעורר השראה, ואני מאוד מעריך את העשייה שלך ואת ההשפעה שלך בעולם. איך אתה בתור, אני אקרא לזה במילה הזאת, אבל כמובן מענווה וצניות, מנהיג בתוך קהילה, אחד ממנהיגים של אנשים שבאמת שם את עצמך בפרונט ופועל למען היצירה של החדש, איך לדעתך אנחנו בתור שותפים לדרך הזאת, כי אנשים שרואים את עצמנו, אילו אנשים שהולכים קדימה בדרך ומובילים אחרינו, יכולים בתקופה הזאת להיות השפעה לטובה על הסביבה שלנו, גם בפשט היומיומי וגם יותר ברמה המערכתית של העשייה והעסק.
אז נתחיל רגע אולי ברמה גבוהה, ואז נצטרך לרדת לפרקטיקה של זה, כמה שככה עולה לי. ברמה הגבוהה אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד חשוכה, ובתקופה של חושך, אז אני חושב שהתפקיד שלנו, כולנו ככה, הוא להביא כמה שיותר אור. כל אחד בדרכו, בדרך שהוא יכול לעשות את זה ובצורה שמאפשרת לו, כי זה לא... אני אגיד רגע אולי עוד דבר, החושך והאור הם ביחד, זאת אומרת, אנחנו לא יכול להיות אור בלי חושך, לא יכול להיות חושך בלי אור, זאת אומרת, הם קיימים מעצם קיום השני. אוקיי, זאת אומרת, אז כל מי שחושב שאנחנו נמגר את כל הרוע בעולם, אנחנו לא, כאילו חלק, הקיום של הרוע מאפשר את הקיום של הטוב, זאת אומרת, זה אחד עם השני. אז אני חושב שכשהחושך מתגבר, וזה אני חושב שאנחנו חווים כרגע, אז התפקיד שלנו זה להביא יותר ויותר ויותר אור, וכל אחד בדרך שהוא יכול לעשות את זה, באמצעים, ביכולות, במה שהוא יכול לעשות. אני חושב שאפילו גם שיחה כמו זאת זה להביא אור, ככה בעיניי, בגלל זה אני ממשיך לעשות את זה, בגלל זה לא ביטלתי אף, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה באולפן של זה אולפן של הבן שלי שהקים את זה, הבנים שלי הקימו ויצבו את זה. ובתקופה הזאת, אז הרבה באמת, אתה יודע, הרבה פודקאסטים ביטלו ודחו ימי הקלטה וזה, אני לא ביטלתי, לא דחיתי אף אחד, זה השני כבר שאני מקיים החודש, כי אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה בדיוק הדרך להביא את האור הזה. אני חושב ששוב, בזווית שלי, חלק מהתפקיד שלי זה לעזור לאנשים להתעורר, להבין מה קורה כאן, להבין את המשחק הזה של חושך ואור, ולהבין את המשמעות של מבנים ישנים שמתפרקים ומבנים חדשים שצריכים להיווצר. אז זה מה שאני מנסה לעשות בכל דרך, אם זה בשיחות כאלה, אם זה בדברים שאני כותב, מפרסם, בעבודה שלי עם אנשים כמובן. אני חושב שההשפעה שלנו היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו בדרך כלל מבינים או יכולים לדמיין לעצמנו, ההשפעה של בן אדם בודד למשל. וזה, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב. אני אגב הזכרתי קודם אנשים מחול שדיברו איתי על התודעה הקורבנית של העם וזה, אז גם בהקשר הזה, אחד מהם זה היה בוב פרוקטור, אחד המנטורים הראשונים שלי, לפני, מדבר איתך 2007 כזה, משהו כזה, מלא זמן, כבר לא בחיים, אבל, ושפגשתי אותו בפעם הראשונה, באחד, הייתי בהכשרה שלו, ואחד הפעמים הייתה לנו גם ככה איזו שיחה אישית ראיינתי אותו לאחד העיתונים שהיו פה בארץ, ותוך כדי השיחה הוא דיבר באמת על המקום הזה של ישראל, שהיא מאוד בהישרדות וצריכה להתקדם הלאה. ושאלנו אותו, אז איך יוצרים שינוי כזה בעם? כאילו, כזה שינוי תפיסתי תודעתי מאוד גדול, לקחת עם מתודעה הישרדותית ולהפוך אותו למשהו אחר. והוא אומר, one person at a time. כאילו, אדם אחד בכל פעם. כאילו, ומשהו בתשובה הזאת, קודם כל זה חוכם, זה האמת, כאילו שזה מאוד חכם, זה נכון, אתה לא משנה תודעה של עם בבת אחת, אתה משנה איזה בן אדם אחד כל פעם. אז אני מאוד התחברתי לזה, אני חושב שזה המקום שלי כאן, זה באמת לעזור לאנשים לשנות את התודעה שלהם, להתעורר לחיים שלהם, להבין את הכוח שיש להם ויש לנו בחיים, וביכולת שלנו באמת להשפיע, כל אחד בחלקת אלוהים הכי הכי קטנה שלו, זאת אומרת, אתה יודע, המילה, השתמשת קודם במילה מנהיג, אתה יודע, המילה מאוד גדולה כזאת, ואני חושב שמנהיגות מתחילה, קודם כל אדם מול עצמו בחייו האישיים, אחר כך אולי, אתה יודע, במשפחה שלו, במשפחה המורחבת, בקהילה שלו, זאת אומרת, יש המון רבדים של מנהיגות שאני חושב שכולנו יכולים לבוא ולהביא אותה לידי ביטוי, ואתה יודע, בשביל להיות מנהיג אתה לא צריך להיות ראש ממשלה.
כן.
אוקיי? גם ראש ממשלה לא עושה אותך מנהיג.
ממש לא.
גם התואר לא עושה אותך
מנהיג. יותר קשה להיות מנהיג כשאתה ראש ממשלה, כי יש כל כך הרבה כוחות שפועלים עליך שקשה לבחור.
כן, זה נורא תלוי גם איפה אתה מופעל, אבל לא ניכנס פה לפוליטיקה.
כן, לא ניכנס.
היא לא נצא מזה.
כן. מדהים, אז ממש... תודה על התשובה הזאת, נתן לי ערך גם ליום הזה שלי, באמת זה מאוד מרגיע כל פעם, לשמוע את התזכורות האלה, שכאילו לא צריך לכוון עכשיו לשנות את כל המציאות, שזה לא אחריות שלנו בעצם כאינדיבידואלים, שהכל הולך להיות שונה, רק לעשות הכי טוב שלנו כל יום, ולתת מה שיש לנו לתת לבן אדם שאנחנו פוגשים, ולהיות טובים עם עצמנו.
גרוע.
כן.
טוב, היה לי ממש כיף, תודה שבאת לכאן.
גם לי, ממש. אני
מקווה שבאמת הרעיון הזה יביא ככה ברוך הדברים האלה אור לעוד הרבה אנשים. אני אגיד ככה למי שמקשיב לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה אז תשתפו אותם עוד אנשים. אני חושב שעוד הרבה אנשים צריכים, זו תקופה שצריכים אור, אז תפיצו אותו. ודבר שני, אם באמת נהניתם אז תיכנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תודה רבה אלון.
בכיף.
להתראות.
תודה לך.
אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי, אז אני מאמין שתאהבו גם את הפודקאסט ידע שווה כסף של בר ושי. מדבר על פודקאסט המנגיש את עולם הפיננסים בגובה העיניים. הפודקאסט הזה ללא ספק ישווה לכם כסף והרבה. חפשו ידע שווה כסף הפודקאסט. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.